טוב, צהריים טובים. אנחנו נמצאים פרשת ואת חנן. פרשת ואת חנן, קודם כל מלמדת אותנו איך מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא. כתוב ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. אז האור החיים הקדוש כותב שיש ארבע תנאים לתפילה. קודם כל ואת חנן, תפילה לעני כי יעטוף, להתפלל בצורה של תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, לא בגאווה, מתוך ענווה, מתוך חוסר אל השם. למי אתה מתפלל? זאת אומרת, צריך להיות ברור למי אנחנו מתפללים. זאת אומרת, אנשים הולכים לכל מיני קברי צדיקים, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, ובטעות הם מתפללים לצדיק. זה היום ונורא, זה עבודת אלילים, זה אסור. זה אסור בתכלית האיסור, כי מה
שקרה... כן, ואז הזכרנו עוד פעם, שאנשים הולכים מתפללים, נגיד, לרבי נחמן.
אותו דבר, אז עוד, אז גם עוד פעם, כל הרעיון הוא, אתה הולך לרבי נחמן, אתה מתפלל שזכותו תעמוד לך. אתה מבין? שבזכות, הרי מה קורה? אחת השאלות הגדולות בכלל ביהדות זה, מה כל העניין הזה של הקברים? מה העניין בעצם שאתה בא יום שנה, אתה הולך לקבר? מה כל העניין של הקבורה וכל הקדושה הזאת, אם מוצאים קברים, תראה איזה בלגן עושים על זה שלא יסללו שם הכבישים, שלא יבנו שם דברים. מה, סך הכל זה קברים של אנשים שכבר לא נמצאים כאן. הרי מה זה בן אדם? בן אדם זה גוף ונשמה. אם הנשמה הולכת, מה נשאר? כלום. זה גוף שאין לו שום ערך. אבל זו טעות, כי כיוון שבתוך הגוף ישנו חלק שנקרא אותה עצם לוז. עכשיו, עצם לוז, אנשים חושבים שעצם לוז יכול להיות משהו מיקרוסקופי. זה לא כתוב הגודל של הדבר הזה. זאת אומרת, כי אם אצל כל אחת קיימת עצם לוז, ומזה בעצם תקרה תחיית המתים, אז תמיד שואלים, אז אם זה ככה, מי ששרפו את גופתו וזה נשאר רק אפר, אז איפה העצם לוז שלו? שדרך אגב אומרים שאי אפשר להשמיד אותה, אז עוד פעם, אף אחד לא קבע את הגודל שלה. זאת אומרת, זה לא מושגים שאנחנו מבינים אותם בכלל. עכשיו, ברגע שנשאר משהו, גם אור החיים הקדוש כאן מסביר, שיש מה שנקרא הבלה דגרמי. הבלה דגרמי זה ההבל של העצם. מה הכוונה? יש משהו דק שבדקים שנשאר קבור באדמה איפה שקוברים את המת. והדבר הזה בעצם מקשר בין המת למרומים. זאת אומרת, זה נכון שהנשמה עלתה למעלה, אבל לנשמה יש קשר עדיין לגוף. והקשר הזה הוא זה שבתחיית המתים יחיה את המת. זאת אומרת, אם אנחנו כבר בכלל מדברים על תחיית המתים, זאת אומרת שיש משמעות לגוף ששוכב שם. עכשיו...
אז יש גלגול נשמות אחרי שהיא...
גלגול נשמות זה סוגיה בפני עצמה. בוודאי, עוד פעם, אומרים שמי שלא מאמין בגלגול נשמות הוא כופר. עכשיו, מה זה גלגול נשמות? זה סוגיה בפני עצמה. זה גם אנשים לא כל כך מבינים.
לא, כי איזה תחיית המתים תהיה אם יש כבר הנשמה הולכת לגוף אחר?
אבל זה בדיוק הרעיון, שאנשים לא מבינים מה זה נשמה ולא מבינים מה זה גוף. הנשמה זה דבר שיכול להתחלק למיליון חלקים. מי קבע שהנשמה זה גוף אחד? אנחנו קבענו, אנחנו החלטנו.
יש הרבה פעמים שיש נשמות תאומות גם?
שיכול להיות שנשמות תאומות.
הנשמה שבתוך הגוף שלי יכול להיות שעכשיו נמצאת אצל הבן אדם הזה גם?
חלק ממנה.
חלק ממנה?
אתה חלק, עוד פעם, הרי אומרים בכלל שכל הנשמות של עם ישראל הן נשמות של האדם הראשון. זה מה שאומרים. עכשיו, איך זה מסתדר? מה, אנחנו כולנו האדם הראשון? כן. זאת אומרת, מי שמבין את המשמעות, שברגע שאנחנו מדברים על דברים רוחניים, זה דברים מופשטים, זה לא דברים שאנחנו מבינים. מה זה נשמה? אתה יכול לגוע בה? מי קבע שנשמה זה גוף אחד? כמו שיש משפחה. כל המשפחה נקראת בשם אחד, נגיד? משפחת לוי, כן? מה זה אומר? שהמשפחה בנויה מבן אדם אחד? לא, יש הרבה. משפחת המבורגר. יש הרבה המבורגר. יש אבא, אמא, בן, בת, הכל זה כולם נקראים המבורגר, כאילו. עכשיו בוא תדמיין, קח את זה, תשליך את זה על הנשמה. מי קבע שהנשמה זה גוף אחד? מי קבע? כי אנחנו החלטנו בראש שלנו שנשמה זה גוף. לקחנו נשמה, חיברנו אותה לגוף, זאת אומרת שהנשמה שייכת רק לגוף הזה, אבל הנשמה בעצם יכולה להיות בנויה מחלקים, שכל חלק וחלק צריך לעשות איזשהו תיקון, ואם הוא לא עשה, אז הוא צריך לחזור עוד פעם בצורה אחרת, או שבעצם החלק שיורד זה חלק אחר. זה סוגיות מאוד מסובכות. אנחנו צריכים, ישנם דברים כמו שהרמב״ם אומר, יש דברים, אתה מגיע אליהם, אתה לא יודע, כן יודע, אתה מקיים את התורה לא בגלל שאתה מבין אותה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין, כי זה עוזר לנו, אבל צריך חשוב לדעת להבין שלא את הכל אנחנו מבינים. שלמה המלך בכבודו ובעצמו אמר, אחכם אבי רחוקה ממני. זאת אומרת, הוא הבין שככל שהוא מבין יותר, הוא מבין שהוא לא מבין כלום. וזה בדיוק המשמעות של הדברים. עכשיו, נשמה יכולה להיות הרבה חלקים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומרים דברים מופשטים, מה הבעיה? זה כמו שאתה לוקח נר, מדליק עוד נר. מה קרה לנר שהדלקת? קרה לו משהו? הוא נשאר אותו נר, אבל ידלקת עוד נר. אז הפסיד הנר הראשון משהו מזה? הפסיד? להבה, הפסידה? לא. אתה מדליק נר מנר, קורה משהו ללהבה שהדלקת? לא. היא רק מדליקה עוד נר. זה רק דוגמה של כוח רוחני. זאת אין בעיה שנשמה תהיה בכמה גופים. שהגופים עצמם יופיעו, חלק א', חלק ב', חלק ג', חלק ד'.
אתה שורפים את הגופה
ונשאר יפה,
עדיין נשאר משהו, נכון?
כן.
זה כמו גנום כזה.
כן, בדיוק. זאת אומרת, לא צריכים...
הבנתי.
כן, עכשיו, זאת אומרת, השאלה שלנו היא אחרת.
זאת אומרת שיש אפשרות כזאת לשרוף גוף.
לא, אסור, כי זה זלזול בגוף. עוד פעם, זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים. גוף לפי ההלכה קוברים, לא שורפים. לא שורפים גוף.
אבל זה לא משהו שיגביל אותי בתחילת המצווה.
לא.
בגלל העצם
הזה. סליחה, כל היהודים שנשרפו במשרפות? מה, הם לא יהיו לתחילת המתים? קדושי עליון, מה זאת אומרת? בשביל זה אני אומר, אנחנו שוברים את הראש שלנו עם כל מיני דברים שאנחנו פשוט, אין לנו מושג עליהם. עכשיו, אבל עדיין נשאלת השאלה, וזה בעצם השאלה הקשה, מה הקשר? אז הסברנו. זה לא סתם ששומרים על קברים, זה לא סתם שהולכים ביורצייט, כי ביורצייט זה כאילו הנשמה באותו יום משפטת. ואת כל שנה בודקים, כי לכאורה מה בודקים? הנשמה כבר נמצאת במרומים. כי יש תוצאות למעשים שאתה עשית כאן. זאת אנשים לא מבינים את זה. אתן לך דוגמה, כשילדים הולכים בדרך של ההורים ועושים דברים טובים, ההורים מרוויחים מזה. זאת אומרת, ביום השנה מעלים אותם למעלה. וחס ושלום, לצערנו הרב, אם הילדים עושים מעשים רעים, אז גם כאן יכול להיות שההורים גם יאכלו אותה. זאת אומרת, ישנו קשר עכשיו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחילים להבין את החשיבות של מקום הקבורה. לכן יש כזאת חשיבות עליונה ביהדות למקום הקבורה.
זה שהאבות אכלו בוסר בשביל לבנים, תיקרה. למה הם היו צריכים לקבל את העונש?
מי?
הילדים.
הילדים לא מקבלים את העונש, הם מקבלים...
עם ההורים,
הילדים...
ככה כתוב בסגירת איפה.
לא, אז מה כתוב? זה הרגע שהילדים צריכים להסתכל בהסברים, זה בדיוק מה שאני אומר. זה הבעיה שאנחנו מסתכלים על הבחוץ ולא מסתכלים על הפנים. אם הילדים ממשיכים בדרך ההורים, אז הם ישלמו גם בשביל ההורים. למה? כי הם המשיכו את הדרך של ההורים. הנה, למשל, הדוגמה הקלאסית...
אבל מה הם אשמים עם ההורים?
הדוגמה הקלאסית ביותר זה שנוח מקלל את מי? את כנען במקום את חם. זאת אומרת, הוא מקלל את הנכד שלו, במקום לקלל את הבן שלו. כי הרי הבן שלו עשה את המעשה הרע. ולא רק זה כתוב חם, אבי כנען. כנען, כנען מוסכם, מי כנען? לא מזכירים לא את השם של בן של שם, ולא את השם של הבנים של יפת, רק כנען מופיע שם. כי כנען עלה התלמיד על מורם. כנען היה יותר גרוע מחם. עכשיו, לא הייתה שום סיבה בעולם שהוא יקלל את חם, כי בגלל שהוא מקלל את חם, הוא מקלל את כל הילדים של חם. וזה נקרא, בדיוק הדוגמה הקלאסית של אבות אכלו בוסר שיני בנים תיקנה, רק אם ממשיכים בדרך. זאת אומרת, מי כולל? כנען. כי כנען הוא היה ממשיך, לא רק שהיה ממשיך הדרך, הוא גבר על מורה, הוא בעצם השפיע על אבא שלו. זאת אומרת, לא רק שהוא עשה רע, אלא הוא השפיע גם על אבא שלו. אז לכן, את מי מקלל נוח? הרי זה דבר הזוי, אנשים אפילו לא שמים לב לזה. מה אתה מקלל את כנען? מה קרה? הוא עשה לך משהו, לא עשה לך כלום. אבל ברגע שאנחנו קולטים שמאחורי כל הרעיון היה כנראה הנכד. ולא רק זה, הוא הנכד, הוא זה שממשיך בדרך הרעה. אז אותו הוא מקלל ולא מקלל את חם, כי אם הוא מקלל את חם, הוא מקלל את כל הצאצאים שלך. עכשיו, לכן, עוד פעם חשוב להבין שמדברים על אבות אכלו בוסר שיני בנים תיקנה, זה כאשר הם מחזיקים בדרכי אבותם. אבל קורה לפעמים מצב הפוך. קורה לפעמים שהבן חוזר בתשובה, וגם כאן הוא יכול לתקן את האבא. כי כנראה באיזשהו מקום, בכל אופן, היה לו גרעין טוב בפנים. וברגע שהוא חוזר בתשובה, הוא יכול אפילו להעלות את האבא, כי הרי אומרים שמי שתרח...
גם האבא לא חוזר בתשובה?
כן. לכן זה חשיבות גדולה
מאוד. בואי אני נכנס מהם לנשמות, כן. נשמה עלתה לפעלה בתיקון תשובה, ובעצם השפיע גם על האבא, ואולי כלל המשפחה.
בטח. זה כל הרעיון שאנחנו צריכים להבין שעם ישראל הם ערבים זה בזה. אנחנו, יש לנו קשר, זה לא, אנחנו לא יחידות עצמאיות שלא קשורות. זו הבעיה שלנו, אנחנו יחידות שקשורות אחת לשני. וחשוב להבין את זה. זאת אומרת, שאנחנו באים מתפללים, אז קודם כל צריך לדעת ולהבין שאנחנו לא מתפללים לבשר ודם, על זה דיברנו, אנחנו נותנים רק על הקדוש ברוך הוא. אז למה אנשים הולכים לקברים, שאלנו? מצירה מסיבה מאוד פשוטה, כי נגיד הם קברו שם הצדיק, והצדיק הזה קשור למעלה, זאת אומרת, יש כאן נשמה של צדיק, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיראה אותי, אני עומד בקברו של הצדיק, שהזכות של הצדיק תעמוד, כמו שאבא, תן דוגמה כאילו שהוא
היה... אני לא מתפלל דרך הצדיק, זאת אומרת, הצדיק הוא סוג של...
זה אפילו לא דרך הצדיק.
לא.
שהזכות של הצדיק תעמוד לו.
כן, אבל דרך שיש את הזכות של...
הוא לא צריך להתפלל דרך הצדיק. הוא מתפלל ישר לקדוש ברוך הוא. רק עוד פעם, בוא ניתן דוגמה שזה קצת יותר מובן. בוא נגיד, אבא, יש לו כמה ילדים. יש לו ילד אחד פושע, רשע מרושע. ובן אחד צדיק יסוד עולם. הבן הרשע, אם הוא יבוא לבד לאבא, האבא, איך שהוא רואה אותו, מקבל אטרף. מה אתה רוצה? אוף מיקה. אבל אם הבן הרשע החכם, הוא יבוא עם הבן החכם, עם הבן הצדיק, ואז אבא מסתכל, הוא רואה את שתי הבנים. הם שתיהם בנים שלו. הוא רואה אותו עומד ליד הצדיק, הוא אומר, אז הוא בכל אופן מתרקח, למה? כי יש כאן את הצדיק שלו. אז הרשע כבר לא מסתכל עליו בתור, וואה, הנה רק הרשע הבא. הרשע בא עם צדיק. על אחת כמה וכמה אם אתה לא רשע, ואתה בא ועומד ומתפלל ליד הצדיק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, וואלה, הוא עומד, הוא מבין את הכוח של המצוות, הוא מבין את הכוח של הצדיקות, הנה הוא עומד ליד הצדיק. אז הקדוש ברוך הוא מתפלל, מסתכל עליו בעיניים יותר טובות. זה הרעיון. זה בדיוק כמו שאנחנו מתפללים במניין, צריך להתפלל במניין, צריך להיות שייך לכלל, וגם מה ששייך לכלל, ככל שתצטרף לכלל יותר טוב, גם יסתכלו עליך יותר טוב. הרי זה ברור. כשאתה בא עם החבר'ה שלך, הפושטקים, סליחה על הביטוי, להורים שלך, איך ההורים מסתכלים עליך? מה הבאת לנו כאן? אבל כשאתה בא עם חבר'ה טובים הביתה, וואו, איזה יופי. אז גם אם אתה לא הכי צדיק בעולם, רואים את החבר'ה שאתה הולך איתה, מסתכלים עליך אחר. בדיוק. זה הרעיון. עכשיו, לכן, יש את החשיבות ללכת לקברים של מתים. אבל, עוד פעם, וזה חשוב, את חנן אל מי? אל השם. רק לקדוש ברוך הוא. בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? יש זמנים מסוגלים יותר ומסוגלים פחות. כמו שאנחנו מדברים על התפילות, שחרית, מנחה וערבית, אתה יכול להתפלל שחרית בזמן שלה. כמו שלמשל אומרים שיש זמן מאוד מסוגל.
שמעתי הרצאה בשלישה ועד, אני אומר שאין זמנים. התפילה היא לקדוש ברוך הוא 24 שעות, שעה ימים שבוע. הוא נתן כל מיני דוגמאות. ממש אין, יש את התפילה, אבל זה...
זה המלצה.
מה?
זה המלצה. אתה לא חייב להתפלל בזמן. זה מה שהוא אמר.
כן.
אז אני נורא מצטער, לא יודע מי אמר את זה, אבל
זה... כאילו זה לא בקינה של זמן, יש
לך
אתה...
עוד פעם, אני אומר, צריכים מאוד מאוד להיזהר במה ששומעים, כי לא... הבעיה שלנו היום זה שאנחנו רואים מישהו שנראה כמו רב, לבוש כמו רב, זקן כמו רב, והוא יודע לדבר יפה, אז אנחנו מתפתים ומקשיבים וחושבים שכל מה שאומר זה קדוש, 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 אבל זה לא תמיד ככה. בשביל זה יש לנו את התורה, בשביל זה יש לנו את השכל שלנו.
שאלה שיש בתוך עם ישראל כאלה זרמים, מבוא 1, 2, 3 ו-4. בסופו של דבר אנחנו מדברים על כלל עם ישראל, שכלל עם ישראל צריך להתאחד. להתאחד סביב מה? סביב הקדוש ברוך הוא?
כן.
עכשיו, אתה מתאחד סביב הקדוש ברוך הוא, בסדר? באיזה דרך, באיזה אופן? ואז עוד פעם אתה מתחיל את הפיצול הזה.
בשביל זה יש לך את השכל שלך. תראה, עוד פעם, צריך להבין. כתוב בפרשה שלנו, פרשה הבאה בעצם. יש את הפרשה של שמע. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל מחשיכה ובכל מאודך. על מה אנחנו מדברים? אנחנו כאן חשוב לדעת על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על לאהוב את הקדוש ברוך הוא מכל הלב. בכל לבבך, בשתי יצריך. יצר הטוב ויצר הרע. בכל נפשך, אפילו נותן נפשך. בכל מאודך, בכל הכסף שלך, או בכל מידה ומידה שמודד לך, ודיברנו על זה בשבת, בעבורת של שבת. עכשיו, מה הרעיון כאן? הרעיון כאן שאם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא באמת מכל הלב, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יכוון אותך למקום הנכון. אחד הדברים הלא מובנים, למשל, בדוגמה, שאומרים שאברהם אבינו קיים את כל התורה. איך אברהם אבינו יכול לקיים את התורה אם עוד לא קיבלו אותה? כבר דיברנו על זה פעם.
דיברנו על זה שאיך אברהם חייב את פסח שלא היה.
נכון. אז אברהם נקרא אברהם או אבי. מה זה אברהם או אבי? כשאנחנו אוהבים מישהו באמת, מכל הלב, אנחנו מרגישים אותו. ואם תנסו את זה בחיים, אתם תראו. אם יש מישהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, אז לפעמים קורה שאתם יודעים מה הוא רוצה, לפני שהוא אפילו אומר לכם. למה? כי אתם כל כך אוהבים אותו, שאתם מחוברים אליו ומכירים אותו. אז אתה, לפני שהילד פותח את הפה, אתה כבר יודע מה הוא רוצה, איך אתה יודע מה הוא רוצה? הוא עוד לא פתח את הפה. אבל אם אתה אוהב אותו, אתה יודע מי הוא ומה הוא, אז אתה מבין את ליבו. זה נקרא להבין את הלב. עכשיו, ברגע ש...
זה כמו שאתה מבין את אשתך.
נכון, לטוב ולרע. נכון. ברגע שיש אהבה ויש קשר, אתה לפעמים, האישה לא צריכה להגיד מה היא רוצה. אתה כבר יודע מה היא רוצה לפני שפתח את הפה. וגם היא יודעת מה שאתה רוצה לפני שפתח את הפה. וזה קשור לאהבה. עכשיו, ברגע שאברהם אבינו הגיע לדרגת אהבה כזאת, שהוא ממש התחבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך לקבל את התורה, הוא הרגיש את התורה. זאת אומרת, הוא הרגיש מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, זה דרגה מאוד גבוהה, אבל כדי לנו להמחיש את זה, תחשבו על זה, כמה שלפעמים אתם רואים את אלה שאתם אוהבים אותם בסביבה הקרובה שלכם, אלה שקרובים אליכם, לפעמים הם לא צריכים לדבר. אתם יודעים מה הם רוצים? כי אתם מבינים לליבם. איך אתם מבינים לליבם? כי אתם מחוברים אליהם, כי אתם אוהבים אותם. וזה בעצם הרעיון, להגיע לדרגה כזאת של אהבת השם. עכשיו, מה זה בעת ההיא? דיברנו על בעת ההיא. בעת ההיא, לא, האורח חיים הרי מפרש. יש זמנים מסוגלים יותר, מסוגלים פחות. ואם מישהו בא ואומר אחרת, יש לו טעות גדולה. זה שאתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל עת, זה ברור. זה לא שאלה בכלל. זה ברור שבן אדם יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. אומרים, הלוואי שבן אדם יתפלל כל היום כולו. אבל זה לא קשור לעניין של זמנים של תפילות. כי מה קורה? יש זמנים מסוגלים יותר, מסוגלים פחות.
בגדול זה ההודעה, כאילו להודות לקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא. מה המטרה בעצם המרכזית של תפילה?
המטרה של תפילה...
להזכיר את קדוש ברוך הוא.
המטרה המרכזית של התפילה זה להתחבר לקדוש ברוך
הוא. להתחבר.
זה הכל. כל השאר זה by the way. מה שיעזור לך להתחבר, תעשה.
אבל להתחבר לקדוש ברוך הוא גם בהרבה אופנים אחרים.
נכון, אבל התפילה... נכון, נכון.
ובהתנהלות אחרת.
נכון, גם זה חיבור. בוודאי, גם זה חיבור. אין שום ספק.
למה התפילה כל כך חזקה?
כי התפילה, מה קורה? בן אדם, איך אתה מתקשר למישהו? איך אתה מתקשר למישהו? אתה יכול לשבת בצד, לא לעשות
כלום?
יפה. אז התפילה זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, היות ולא כל אחד יודע איך לדבר ומה לדבר, אז חז"ל, תקנו לנו סדר. סדר מאוד מתוחכם, שהוא בעצם מחבר אותך לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המטרה זה להידבק בקדוש ברוך הוא. וזה גם בפרשה שלנו. אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שדבק בקדוש ברוך הוא מקבל חיות. עכשיו, בשביל זה אתה אומר, איך אני יודע במי לבחור ומה לבחור? אם אתה באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכוון אותך בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. אם אתם רוצים לבדוק את זה לעומק, אתם תראו. אנשים שפעלו מתוך אגוטריפ, וזה יכול להיות עוד פעם, חרדי או חילוני, זה לא משנה, בכלל לא משנה. השאלה היא למה אתה עושה את הפעולות שאתה עושה. זה בן אדם שהולך כל יום לבית הכנסת, ומתפלל, ומניח תפילין, ועושה את כל הדברים, אבל הכל חיצוני אצלו. הוא עושה את הכל בשביל החבר'ה, שיראו.
לא בתוך הכוונה אמיתית.
בדיוק. אז מה הוא עשה?
כלום.
הוא לא עשה כלום. אז זה בדיוק העניין, העניין הוא לא חיצוניות, העניין
לא
פנימיות.
לא עשה כלום, כי...
זה לא שווה כמו...
יוצא משגרת חיים, באמצע היום מתפורסת מנחה, יוצא משגרת חיים, זה משהו שהוא כן בשומר, עושה מהלכים, להתחבר לקדוש ברוך הוא.
כשאתה עושה מסחר, איך אתה עושה את מסחר? אתה רוצה להרוויח כמה גרושים או רוצה להרוויח מיליון?
אתה רוצה להרוויח הרבה? אז אתה עושה את זה יותר בדקדקנות, אתה עושה את זה יותר בהקפדה.
זה התשובה שלך. ברגע שאתה מזלזל, ואתה עושה את הדברים רק לצאת ידי חובה, או בגלל כל מיני סיבות, אבל תראה, למשל, יש אנשים ש... זה כמו שסיפרתי לכם פעם, הייתי בית כנסת הגדול, אני מתפלל. אני רואה שתי חבר'ה, אחד לבוש כמו... כמה זמן יש לנו? אחד לבוש כמו איזה רב, חבל על הראש ישיבה, באמת. וכיפה שחורה והכל, וכובע, ומה שאתה רוצה. והשני הוא מזרוחניק כזה. אני כיפה סרוגה, חולצה קצרה. ומדברים, אני חברים, סחבקים. היה לי מאוד, זה, כאילו, החיבור היה מאוד מוזר. אני התקרבתי, אני שומע בתוך כדי שיחה, הוא שואל אותו, תגיד לי, מה הלבוש הזה? הוא אומר, לא, קיבלתי תפקיד של זה וזה וזה. אני לא צריך לשמוע יותר. זאת אומרת, הבן אדם בעצם לבוש ככה, למה? כי הוא קיבל תפקיד שדורש לבוש כזה. זה כמו שאני סיפרתי לכם לרב זיל, בדיוק כשאני באתי להרצות שם בכנסוף, אני יודע שזה נקרא שם היישוב הזה, ובגלל שאני הופעתי, אז הייתי בכלל בלי זקן גם, וכאילו הופעתי עם בגדים כאילו של... רגילים, ולא עם חליפה ועניבה וכובע וזקן. הסתכל עליי אותו בן אדם שם, אחד שם ניגן בגיטרה ובלבל את המוח, סליחה לביטוי, דיבר שטויות מה שנקרא בקבלנות, אבל היה נראה כמו רב. וכשאני נכנסתי הוא המשיך, כאילו אני לא נמצא. עד שאנשים העירו לו, אומר, מה, אתה הרב שמרצה?
אבל אתה לא נראה כמו רב. אז איך זה יכול להיות? אבל אתה חושב כמו רב, מבקש כמו רב.
זה בדיוק העניין.
מחבר לקדוש
ברוך הוא. אבל זה בדיוק העניין. עכשיו, אני לא אומר, תראה, יש השפעה למראה, אבל זה כל כך מטעה. זאת אומרת, חשוב להבין את זה. עכשיו, מה קורה? אני אחר כך ראיתי, היה שם אותו אחד שמחזיר אותם שם בתשובת החבר'ה, הוא דמות של רבנית כזאת וזה, ושהוא ראה אותי, שאני, והאנשים מאוד התלהבו מהדרשה ברוך השם, וראיתי אותם מסתודדים שם, ואני אמרתי לעצמי, זה הפעם הראשונה שאני כאן, וזה גם הפעם האחרונה. וזה לא משנה איך דיברתי, ולא משנה מי אני מבפנים, רק בגלל שאני לא נראה כמו שהם רוצים שאני אראה. אם הם צודקים או לא צודקים, אני לא יודע, אבל יש כאן הרבה, הרבה טיפשות.
כן, אבל אתה צריך לעבור דווקא הפוך על
הפוך.
להביא את
האני
מאמין שלך,
להביא את ה... זה מה שאני הבאתי. לא, אבל... למה הם לא אהבו אותי גם?
לא, לא דיברתי פעם אחרונה, אתה מבין? אני בא עוד פעם.
לא, מה זה תעתי? אני לא יכול לבוא על דעת עצמי.
לא, הם לא מזמינים אותך.
זהו, לא, זה מה ש... מה, אתה חושב שאם היו מזמינים אותי לא הייתי בא? אני רק מחכה להזדמנויות כאלה, לדבר עם החוזרים בתשובה, אני רק מחכה לזה. להפך, אני מתחבר עם אנשים כאלה הרבה יותר טוב. כי אני אחד מהחבר'ה, אתה מבין? לא איזה דמות רבנית גבוהה שיושבת שם למעלה, שמאוד קשה להתחבר איתה. אי אפשר להתחבר. זאת אומרת, יש איזה פלוסים ויש איזה מינוסים, אבל מה? עוד פעם, כל אחד יש לו את הדרך שלו. אני רק אומר, זה לא מה שמעניין. מה שמעניין כאן זה לדעת ולהבין שלא החיצוניות היא החשובה, אלא הפנימיות. זאת אומרת, אם אין פנימיות, החיצוניות אין לה משמעות. עכשיו, זה שאתה עושה דברים, בסדר, עשית דברים, אבל ברור לך שאתה לא תקבל את השכר כמו אחד שעושה את זה עם כל הלב. ולא רק זה, אם לפעמים אנשים עושים את הדברים בגלל טובות הנאה, אז החשבונות למעלה יעשו. כשבן אדם יתברר שכל עבודת השם שלו לא הייתה בעצם עבודת השם, אלא עבודת עצמו, למה שיקבל שכר? אם הוא עבד את עצמו, מה... זה עבודת אלילים. זה לא עבודת השם. וזה חשוב לדעת. עכשיו, עוד פעם נחזור לבעת ההיא. בעת ההיא, בשביל זה אני אומר, צריך מאוד להיזהר בדברים ששומעים. למה? אור החיים הקדוש אין עוררים על גדולתו, והוא כותב בפירוש על העניין שיש זמנים מסוגלים, וכשנפשאל מדברים על שחרית מנחה וערבית, ואם אותו אחד טוען שאין אין משמעות לזמן, אז שיסביר לי למה חז"ל תקנו שחרית בזמן שלה, מנחה בזמן שלה, וערבית בזמן שלה. חז"ל היו יכולו לבוא להגיד, חבר'ה, תתפלו מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, אבל זה לא הרעיון, הרעיון אתה רואה שיש שחרית, מנחה וערבית. לא רק זה, מי תיקן את התפילות ואת הזמן שלהם? אז השחרית זה אברהם. מהאות השנייה של של השם אנחנו לומדים מי תיקן איזה תפילה. אברהם האות השנייה היא
בית
זה בוקר. התפילת שחרית היא כאל אברהם. יצחק, מה האות השנייה שלו?
צדיק
צהריים, הוא תיקן תפילת מנחה. יעקב, מה האות השנייה שלו? מה זה? עין ערב, הוא תיקן תפילת ערבית. אז ככה אנחנו יורדים עוד פעם, אז אתה רואה שהאבות הקדושים תקנו תפילות בזמנים מסוימים. זאת אומרת שיש משמעות לזמן, נקודה. זאת אומרת, מה אומר לך אור החיים הקדושים? אתה רוצה שהתפילה שלך תעלה למרומים, עוד פעם, כל תפילה תעלה. גם אם אתה תתפלל, סליחה לקדוש ברוך הוא, ולא תתפלל.
זאת אומרת, עשה עסקים יותר טובים.
בדיוק, זה הכל, והמטרה שלנו, להגיע לתפילה הכי טובה. אבל התפילה הכי טובה, יש לה ארבע תנאים. תנאי ראשון והתחנן, תחנונים. תפילה לעני כי יעטוב. תנאי שני, ישירות לקדוש ברוך הוא ולא לאף אחד אחר. תנאי שלישי, בעת ההיא, בזמן המתאים. יש זמנים יותר מתאימים, יש זמנים פחות מתאימים. אחר כך, עוד נקודה חשובה, לאמור, תדייק בבקשות שלך. מה הכוונה? סיפרתם את הסיפור הזה, אני אספר לך עוד פעם. אותו סיפור עם אותו יהודי שהולך במדבר, והוא מתעייף וקשה לו ללכת, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, תשלח לי חמור. באותו זמן, לא רחוק משם, עובר בדואי עם אתון, והאתון שלו ממליטה עיר קטן. והעיר הקטן קשה לו ללכת, והוא לא יודע מה לעשות. ואז פתאום הוא רואה את היהודי הזה מרחוק, אז הוא בא ליהודי, ומכריח אותו לסחוב את העיר על הגב. זאת אומרת, ביקש חמור, קיבל חמור. במקום שהוא ירכב על החמור, החמור רוכב עליו. זאת אומרת, מה הרעיון כאן? שאתה מבקש, תדייק בבקשה. לכן כדאי תמיד לעשות שימנו בקשותינו. אני
אומר, זה לרדת עד הפרטים הכי קטנים. גם בתפילה.
נכון, נכון, לדייק. לכן תמיד צריך לבקש לטובה. שימלאו בקשותינו לטובה. כי הרבה פעמים הבקשות שלנו...
יכול להפיל פרש הפוך.
לא רק זה. בוא נגיד בן אדם רוצה להיות מיליונר. לא תמיד להיות מיליונר זה טוב לו. אנחנו מכירים הרבה אנשים שהתעשרו, ונגיד מפעל הפיס, וכתוצאה מכך... השתגעו והפסידו את הכל, ובסוף סיימו את החיים. אני סתם נתן דוגמה, בבקשה. כן, לא, הנה, יש לו דוגמה מהחיים, מה שקורה. בן אדם, כל כך הרבה כסף, התחיל להידרדר.
הדמוקרטים יודעים להרוג
את האנשים. כן. ואתה רואה, אתה רואה שבעצם הבן אדם, אם הוא יכול לקבל את כל העושר כאילו החיצוני בעולם, ובעצם אין לו כלום. סליחה, תראו את כל המצליחנים למיניהם במרכאות, אם זה הזמרי הפופ, ואם זה אנשוי הבוהמה. כשאתה מתחיל לחדור פנימה לתוך הנשמה שלהם, לתוך החיים שלהם, מתברר לך שהחיים ריקים מתוכן, שהם חיים בפחד מתמיר. שהם, אני כנכון. והם הולכים לטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי, ולוקחים מה סמים ומה לא. אז איפה העושר? העושר הוא בפנימיות. נקודה. ולכן צריך לדייק, כשאני מבקש משהו, גם אם זה נראה לי מבחוץ מצוין, שאני, יש סיפור לא פשוט על, על בן שהתעקש על אופניים, והאבא לא רצה לקנות לו אופניים, והוא התעקש, והתעקש, והתעקש, ואבא לא רצה לקנות לו אופניים.
אני שואל בן אותו.
והוא קנה לו אופניים, והוא עשה תאונה חס ושלום שלא נדע. אז עוד פעם, בשביל זה חשוב להבין. זו נקודה מאוד חשובה, אבל אני חושב שזה בסיס ויסוד, והוא מאוד חשוב ללמוד את זה. איך מתפללים? כי חשוב להבין, מה?
גם אני ביקשתי אופניים בבר מצווה, והתחננתי, ובסוף קנו לי אופניים. שבוע אני מחזיק מעמד וגנבו לי אותם מהבית, מהחצר.
אתה יודע שהבן של ענת, היא קנתה לו קורקינט, יום אחד, יום אחד, ולא נעל אותם, גנבו לו אותם. מסכן. והוא שילם על זה. כאילו, בעקיפין שילם על זה אחר כך.
אז אנחנו רואים שלא כל דבר הוא לטובה. ולכן חשוב בתפילה להגיד תמיד לדייק בדברים ולהגיד לטובה. שזה יהיה לטובה.
מתי להגיד לטובה?
כשאתה מבקש בקטרה, כשאתה מפלל את התפילות שחזל תקנו, זה כמו שאומרים, אומר יעקב אבינו, במקלי ובחרבי.
חציתי את הירדן הזה.
לא, לא, הוא אומר לו, אתן לך שכם על החדה בחרבי ובקשתי. הוא מברך את... מה זה בחרבי ובקשתי? אז אומרים, בחרבי זה התפילה, ובקשתי זה הבקשה. מה ההבדל בין בחרבי ובקשתי? הוא מסביר בתפילתי ובבעותי, נדמה לי. כי הרעיון הוא, התפילה, הכוח של התפילה, שתקנו חזל, יש כוח במילים, זה כמו חרב. כי הרי... הוא אומר, בחרבי הוא קשתי, כבשתי את זה או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא כאילו כבש. אבל זה לא נכון להגיד, כי קודם כל אתה נלחם בקשת אחר כך בחרב. כי בחרב זה קרב מגע, ובקשת זה מרחוק. אז הסרט זה להיות בקשתי ובחרבי. אז איך אומר, איך הוא מתפלל, אומר הפוך? אומר, בחרבי ובקשתי. אז מסבירים שהוא לא מתכוון כאן לחרב פיזית, אלא מתכוון לחרב במובן של תפילה. כי הכוח של יעקב היה כוח של הפה, כוח של התפילה. הכל כל יעקב. עכשיו, מה קורה? כאשר אתה מתפלל את התפילה שחזל סיברו, זה חרב. זה חותך בכל מקרה, גם אפילו בלי כוונה. גם אם לא כיוונת. כי חרב, אתה נמצא קרב מגע, זה קרוב. זה דבר, אין מה לפספס כאן. לא רק זה, אם חרב חדה מספיק, אפילו אם נוגעת ביד, חותכת אותה. בלי לעשות כלום. רק מהחוד שלה. אבל קשת, אם אתה לא מכוון, אתה לא פוגע. חץ וקשת, אם אתה לא מכוון, אתה לא פוגע. אז בקשתי צריך לכוון. כי אם אתה לא מכוון, אתה לא פוגע. מה זאת אומרת? כשאני בתוך התפילה, כמו תפילת 18 מקומות שאני יכול לבקש בקשות פרטיות, הבקשות הפרטיות צריכות להיות מדויקות. כי זה לא המילים של חז"ל, זה המילים שלך. אז אתה צריך לכוון ביתר דבקות כדי לפגוע במטרה, כי אחרת אתה לא תפגע במטרה. אוקיי? זה ההבדל. לכן אומר לך שברגע שאתה מתפלל ומכוון, אז כמובן התפילות עולות למרומים יותר קל. וזה המשמעות של התפילה. עכשיו, ואת חנן, מה עוד אנחנו לומדים מהפרשה שלנו בקשר לתפילה? שהכוח של תפילה הוא כל כך חזק, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מסבירים. במדרש תנחום, באותה שעה נתקררה רוח הקודש, ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, שתי שבועות נשבעת, אחת שתמות, ואחת שלא לאבד את ישראל. לבטל את שתיהם אי אפשר. אני לא יכול לבטל את שניהם, יש שתי גזרות, אחת אתה מת, השנייה עם ישראל. עכשיו אתה, מה אתה רוצה? תבחר לך. אם תרצה לחיות, ויובדו ישראל, מוטב. אם אתה רוצה, אתה לחיות, אתה מתחנן, אתה רוצה להיכנס לארץ, רוצה לחיות, אין בעיה. אתה תחיה, אבל עם ישראל ימות. אמר לפניו, תראו את, את מי זה משה רבינו. ריבוני, בעלילה אתה בא אליי? מה אתה בא אליי? מתעלל בי? מה זה? מה זה הקטע הזה? אתה תופס החבל בשתי ראשים? אתה רוצה כאילו תופס אותי משתי הכיוונים? כי מה אתה משאיר לי? איזה ברירה אתה משאיר לי? יעבד משה באלף כמוהו ועל יובד אחד מישראל. אומר שאני אמות 20 פעם ושלא מישהו מישראל ימות. זאת אומרת שאנחנו רואים, קודם כל גדולתו של משה, המצא שלי את הכוח של תפילה, כי נגזרה גזרה. זאת אומרת, אם אנחנו מתפללים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בכוח של התפילה לבטל גזרות. אבל כאן צריך להיזהר, כמו שאמרנו. כי לפעמים, אם התפילה תענה, זה לא תמיד לטובתנו. אז כמו שאמרנו, לכן חייבים לדייק ולהגיד לטובה. שלפעמים אנחנו מבקשים בקשות שהן לרעתנו, אנחנו לא מבינים את זה, ואנחנו מתפללים, בסוף הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים כאן, אם התפילה היא באמת מכל הלב, הוא ישמע לתפילתנו, אבל, רגע, זה טוב לנו או רע לנו? צריך גם על הנקודה הזאת לחשוב. יצר הרע, זה התאוות והתענוגות שהאדם מתהווה אליהם, והם כמובן חלק מהטבע האנושי, ולכן גם בית המקדש נקרא בית הבחירה, הבחירה בין טוב לרע. מה זה בית המקדש? הרי אמרנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, בית המקדש הוא בעצם מקדש בפנים אצלנו. למה הוא נקרא בית הבחירה? כי זה, כדי להיות בקדושה, אתה צריך לבחור. באיזה צד אני? אני בצד הקדוש או בצד התמה? וזה בית הבחירה. נקודת הבחירה שלך, לבחור לעשות טוב. זה לא דבר פשוט, זה להילחם עם הטבע שלך. וכאשר אנחנו מדברים על העניין של החורבן, החורבן היה בגלל שנאת חינם. ולהקים אותו אפשר רק באהבת חינם. ואנחנו צריכים לבחור לעשות את הטוב בעיני אבינו שבשמיים. נקודת הבחירה שלנו היא קיימת בכל שלבי החיים. בכל שלב ושלב בחיים אנחנו צריכים לבחור. ילד גודל, יש לו, יש בר מצווה, יש את החתונה, יש עבודה, יש הכל, כל הדברים האלה זה נקודות בחירה.
כל הזמן אתה צריך לבחור.
נכון,
נכון. כל הזמן שמסית אותך.
עכשיו, יש לנו...
יצר הרע, אגו.
יצר הרע זה אגו.
כן.
יש לנו שתי תאריכים מרכזיים בחודש אב, שהם כאילו שתי הפכים. כן, כאילו הם שתי הפכים. מצד אחד חורבן, ומצד שנייה בניין. לא רק זה בניין, זה כמו שאמרנו, הרעיון הוא כאן. אמר רבן שמעון גמליאל, היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות, תשימו לב באיזה ימים, איזה השוואה יש כאן. יום הכיפורים ו-15 באב. שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין. עכשיו, חשוב להבין איזה התנהלות יפה הייתה כאן. כי בנות ירושלים יצאו, לא לבשו את הבגדים שלהם, לא לבשו את הבגדים שלהם, הם לבשו בעצם בגדים של אחת השנייה, הם השאילו בגדים, למה? כדי שלא יגידו, זאת עשירה, זאת ענייה, זאת מסכנה. לא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טוענים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, אל תיתן עיניך בנוי, מה הם אומרים? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. אל תסתכל איך אני נראה. תסתכל על המשפחה שלי. שקר החל והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלה. חשוב להבין שהיום הזה הוא לא רק סמל של אהבה בין גבר לאישה. המטרה היא להגיע להפיץ אהבה. כי הזוגיות זה גם הזוגיות שלנו עם, עם בורא עולם. זה כנסת ישראל עם השכינה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, חג האהבה, יום האהבה, זה לא כמו שאנחנו חס ושלום, לאן הגענו היום, שעושים איזה... בדיוק, בדיוק. והביאו את זה לרמות הכי נמוכות שיכולות להיות, בזמן שאתה צריך להיות הדרגה הכי גבוהה, ולא סתם זה בא אחרי תשעה באב. כי זה תיקון. כי להקים בית בישראל, מי שמקים בית נאמן בישראל, זה הקים אחת מחורבות ירושלים. זאת אומרת, זה הבניין של החורבן. זאת אומרת, מה הבניין של החורבן? הוא אהבה. אהבה לא אגואיסטית לעצמי, אהבה לזולת. וזוגיות שבנויה על אהבה אמיתית, זו זוגיות שתתקיים. וזה נקרא להקים חורבות ירושלים. עכשיו, זה לא רק הזוגיות בין איש לאישה, זה המערכת יחסים בינינו לבין חברים. זה מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך. כל הדברים האלה, הם בעצם מפתחים את האהבה. ואהבת חינם, זה בעצם, מה זה אהבת חינם? אתמול קרה דבר מזעזע ברעננה. אתמול? שלשום, סליחה, מוצאי שבת. יש פיצריה שפתחה במוצאי שבת את שעריה. והפיצריה הזאת כשרה למאדרים. כן, כן, כן. פיצה גרין, באחוזה. אני קיבלתי צילום.
אני לא אוכל פיצה, אז אני לא יודע.
גם אני לא
אוכל
פיצה. אפשר להמשביר פעם? לא. בצד השני. אבל לא רחוק.
על הריאה?
לא רחוק. בקיצור, זה לא חשוב, זה לא משנה. הנקודה היא שהבן אדם פותח מוצאי תשעה באב. כמובן שתכף, בערב תשעה באב, כמובן שתכף התחילו תגובות, ושלחו, לא משנה מי שלח, שהוא מזועזע, באמת, ובצדק.
איך אתה יודע שזה קשר למאדרים ופותח?
איך? יכול להיות, אתה יודע, זה יותר גרוע מחילוני שפותח. מה זאת אומרת? איך אתה מעז לפתוח? פתאום אני מקבל פוסט אחר לגמרי ממישהו אחר, יושב ראש המועצה הדתית, הבן אדם קרתה טעות, כנראה שמישהו במשמרת שצריך לפתוח, הוא לא, אבל הבית לא פתח. כי יש משמרת, הוא מוצאי שבת, כי לא רק זה, זה גם תשעה באב שנדחה. הוא לא הבין, הלך מוצאי שבת, פתח את המקום. לא מבין כלום. איכשהו שמע את זה שפתח, והבין שיש כאן טעות, הוא התנצל לפני כולם, סגר את המקום. אבל
מרוב מה אתה צריך להגיד לו?
הוא לא חשב על זה.
יש הרבה פעמים
בעיה. לא, זה, אני עוד פעם, אני לא נכנס לזה, על מה אני רוצה להגיד? אני רוצה בעצם להגיד כאן משהו אחר לגמרי. לאהוב אותו מאוד קשה. כי כשאתה רואה אותו פתח פיצריה, בערב תשעה באב, יום החורבן, וחשוב להבין.
אבל הוא עשה מיד תיקון.
וחשוב. רגע, זה לא ידענו כשראינו את זה. אז מה אמרנו בהתחלה? פושע, עוכר ישראל, מזעזע, איזה מעשה שהוא עשה. ומה מתברר בסוף? שהוא אישית בכלל לא מעורב בעניין. לא משנה שהיה צריך לנקוט בצעדים, אני לא נכנס לזה. אבל מזה להגיע לשנאה...
איך הגענו
ל... אנחנו... בדיוק. אנחנו תכף החלטנו רשע מרושע. אז הוא אולי, איך אומרים, איך אפשר לקרוא לזה? בוא נגיד, לא דאג ל... לא נזהר, או... בוא נגיד, הוא לא... זה שוגג, זאת אומרת...
זה אחריות שילוחית.
כן, עוד פעם, זה לא... הוא לא...
האחריות שלו הייתה לוודא שלא פותחים מוצאי שבת.
נכון, הוא לא עשה את זה, אבל אני לא יכול לבוא ולעשות ממנו רשע מרושע. זאת אומרת, אם אנחנו היינו נוהגים...
זה לא היה בכוונה תחילה.
נכון. זה לא היה בכוונה בכלל.
נכון, לא היה
בכוונה. הוא פשוט לא חשב. חשב, זלזל בעם הזה. בוא נגיד, הוא לא מספיק הקפיד, הוא לא מספיק היה מודע. למה? כי הוא בן אדם כנראה לא דתי, שומר מסורת. הוא אומר, אני שומר מסורת, אני שומר שבת, שומר את הכל, וחס ושלום, לא הייתה לי שום כוונה לפגוע, הוא ממש התנצל, ולא רק זה, הוא גם סגר על המקום את המקום. זאת אומרת, מיד התקשר, תסגרו את המקום. זאת אומרת, הוא לא היה מודע למה שקרה. עכשיו, היום נכנס לעניין של מי השם, מי לא השם, נכנס לעניין שאנחנו, תגובה ראשונית תכף, זה השנאת חינם. אנחנו תכף, אנחנו רק רואים משהו שלא מוצחים בנו, תכף השנאה יוצאת החוצה. וזה אהבת חינם. אם היינו מסתכלים מנקודת אהבת חינם, היינו חושבים, רגע, אולי יש כאן טעות, אולי הוא לא יודע, הרי זה תשעה באב שנדחה, בוא נתקשר אליו, נגיד, שמע, תראה מה עשית. ואז הדבר היה נראה אחרת לגמרי. אבל אנחנו לא עשינו את זה. וזה בדיוק...
ישר שפטנו אותו.
בדיוק, ישר אנחנו שפטנו אותו.
מה שהיה אתמול בקולטן סמורטיץ'. לא שאני אוהב את נתניהו, אבל תסתכל איך הוא פתח את הפה אליו. הוא לא ידע בכלל מי נגד מי. הייתה סוג של קבלת החלטה, הרי נתנו את ה... קבלת החלטה למפקד שנמצא בשטח. מתי כן יהיה אפשר, מתי לא יהיה אפשר. כי הוא בשטח, הוא נמצא.
כן, הוא רואה מה שקורה.
ולצורך העניין, סמורטיץ' לא היה בקבינט, לא קיבל את ההחלטות. איך שקרה, הוא התחיל לפתוח את הפה על ביבי. ברמה שכאילו קטל אותו לגמרי, אין מנהיגות, אין כלום. אז מה זה? תשעה באב. שנאת
חינם, נכון.
זה פשוט
ככה, זה מה שאני אדבר עכשיו. אני אדבר אפילו על הדברים של לכאורה.
הוא לא שם לב בכלל.
הוא לא שם לב, בן אדם חובש כיפה, דתי,
מייצג את ה...
נכון, מייצג את הלאומני דתי, הלך, ושנאת חינם, בתשעה באב.
על מה אנחנו מדברים? עכשיו, אם אתם זוכרים שנה שעברה
מה קרה,
אתם זוכרים מה קרה בכותל? שנה שעברה אתם זוכרים מה קרה בכותל? אתם זוכרים מה קרה בכותל בשנה שעברה?
עם האבן, כן, זה נפלה אבן.
כן.
אני זוכר.
זה מה שאומר, אבן מכיר תזרק, דיברנו על זה. אז מה אנחנו צריכים?
זה אמר הקדוש ברוך
הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מתערב, עד כדי כך. ואני רוצה לסיים באמת בסיפור, כמו שאמרנו, בית הבחירה זה נקודת הבחירה, ואנחנו צריכים לבחור לעשות את הטוב. והטוב זה כדי לתקן את החורבן, זה טו באב, זה ואהבת חינם. ואהבת חינם היא לפעמים אפילו כשאנחנו רואים דברים שהם נראים לנו מזעזעים ולא נכונים, לא תמיד לשפוט על המקום, לנסות באהבה להסתכל על הדבר. אם אנחנו נסתכל באהבה, אנחנו נראה דברים אחרים. לצערי הרב, לא תמיד נסתכל על זה, אתם לך דוגמה, פה בשנה שעברה, גם על זה כתבתי בשנה שעברה. פה בשנה שעברה, חניתי ליד הבית של נתנאל, בכחול לבן. אנחנו מדברים, היינו בזה פגישה עסקית ארוכה, ודיברנו באוטו ככה, אפילו לא הייתה לי כוונה לחנות שם. פתאום הגיעה איזה גברת, דוחקת לי בחלון, אתה מוכן בבקשה לזוז, אני רוצה לחנות כאן. אני אומר, סליחה? אני גרה כאן, אני רוצה לחנות כאן. אבל סליחה, אני עומד. זה לא חניה פרטית, זה חניה ציבורית, זה כחול לבן. אבל היא דיברה בכזאת תקיפות, שאני אמרתי לעצמי, תראה, אנחנו מדברים על שנאת חינם, מדברים על אגואיזם, מדברים שאמרים, ממה באה שנאת חינם? מהאגוטריפ שלנו. אנחנו צריכים לצאת מהאגוטריפ הזה. אז תראו מה שקורה. הגברת הזאת חושבת שבגלל שהיא גרה שם, יש לה זכות מיוחדת על כחול לבן. אם זה היה לבן, ויש לה אישור חנייה, היא צודקת, העירייה דאגה לה. כל עוד שזה לא לבן, ואין לה אישור חנייה, אני יכול לחנות שם, כי זה כחול לבן. גם אם יש לה אישור חנייה לחנות בחינם, זה לא סותר את זה. עכשיו, מה עוד? שהבן שלי גר שם. עכשיו, זה אפילו לא קשור לעניין, כי גם אם הבן שלי לא גר שם, מותר לי לחנות בכחול לבן. אבל זו בדיוק הנקודת הסתכלות.
כחול לבן שערב נשאר חמש
נעשו לבן. לא, זה לבן.
לא, זה גם כחול לבן.
אלא יש תמרור שמגדיר את זה מפורש.
זה רק עם תמרור מפורש, אחרת זה חייב להיות
מפורש.
וזה בדרך כלל לבן. אני לא נתקלתי אישית בכחול לבן שאסור לחנות. כי כחול לבן זה סותר אחד את השני. אבל זה לא משנה. אני אומר, הדבר המצחיק הוא שגם הבן שלי גר שם. מאיפה את יודעת איפה אני גר? זאת אומרת, את נקרא את כל השכנים באזור? מה החלט בגלל שזה קרוב לך לפתח של הבית, אז את צריכה לחנות שם חנייה פרטית שלך? אני אומר שזה מזכיר לי את הסיפור מבדח שסיפר הרב עדי יוסף זצל. היה איזה אחד נהג סמי טריילר, גבר טנק כזה אלים, שהוא היה גר באיזה רחוב מסוים והיה מכנה את המסעית שלו, בחנייה מסוימת, אם מישהו היה מכנה שם את האוטו שלו, הוא היה מתחרע, חבל על הזמן. אנשים פחדו ממנו. הוא יום אחד חוזר עם המסעית שלו, והוא רואה חונה אוטו חדש, חונה שם על החנייה שלו. הוא, זה היה מסעית בטון, אתה יודע ש... מה עשה המשוגע הזה? עלה, שהפך את כל הבטון על האוטו. עולה למעלה, וואלה! אתה יודע מה שעשיתי עכשיו? איזה מכונית עומדת שם בחנייה שלי, הורדתי עליה את כל הבטון. אמרו לו, מה? קנינו לך מכונית ליום הולדת. ושמנו אותה בחנייה שלך. סיפור אמיתי. אומר הרב עוד יוסף, אבל הזה, תהיה לו לשון כזאת, אבל הזה, שהפך בטון על המכונית שלו. אבל זה מה שקורה. שאתה עטוף בשנאת חינם, אתה למי אתה מזיק בסוף? מעצמך. אז הקטע הוא באמת לנסות להפיץ אהבת חינם. ולהסתכל על הדברים בעיניים של אהבה. אם נסתכל עם עיניים של אהבה, אולי באמת אנחנו...
יש את הסיפור הזה ברחובות. שמעתם על הבחור הזה? שהיה גם סגן ראש עיר שם. יש לו חניון שלו.
אני חייב, יש לו שירות.
יש לו חניון.